אז אנחנו בפרק א', וראינו שהרבא מביא את מה שהגמרא אומרת, מה שרבי שמלאי אומר בגמרא, ודיברנו על זה ש... או לא הסברנו למה, אבל ראינו שאדמור הזקן מגדיר את זה בתור טניה בסופר ג' דנידה, כאילו זה ברייתא. למרות שזה לא בדיוק ככה, רק שכתוב במפרשים כמה הסברים על זה, אחד ההסברים היותר מעניינים זה שישנו זוג, צמד אבל לא חמד, שתי קליפות, זכר ונקבה. הוא קוראים לו תנין והיא קוראים לה טניה. וכדי להכניע את הקליפה הזאת, שהיא יש לה שליטה במיוחד על אלה שלומדים תורה שלא לשמה ועוד כל מיני עניינים בעייתיים כאלה, כדי להכניע את הקליפה הזאת, אז אדמור הזקן בחר להתחיל את הספר שלו דווקא במילה תניה. זה אחד ההסברים. מכל מקום, כשמכינים, ככה ראינו, כשמכינים את הנשמה לקראת ירידתה למטה לעולם, לשליחותה ב... לעשות לקדוש ברוך הוא מה שנקרא דירה בתחתונים, אז דיברנו על זה שמשביעים אותו. הסברנו שמשביעים, זה מלשון סובה, מלשון נתינת כוח, יש בזה כמה וכמה עניינים מאוד מאוד חשובים, אבל קודם כל אי אפשר להוציא את זה כמובן מהפשט, משביעים אותו. קצת ניסינו לחקור מה, איזה חומרים אצל הלמדנים, איזה חלויס יש לה, איזה חלות, מה, עד כמה יכולה לחול שבועה כזאת שמשביעים בה את הנשמה לפני שהיא נהיית מחויבת במצוות בעצם, כשהיא עוד רק נשמה בלי גוף, אבל לא תרצנו את זה, השארנו את זה ככה בתור קצת מה שנקרא פלפל כזה, חומר למחשבה. הנקודה של העניין היא באמת, הנקודה של העניין היא אכן שאלה, שאנחנו מסתכלים על העניין הזה של... של ירידת הנשמה למטה לעולם כעל תפקיד, כעל שליחות, כעל דבר חשוב מאוד. וכדי שהנשמה תוכל לבצע אכן את השליחות שלה, משביעים אותה ואומרים לה, תהי צדיק ואל תהי רשע. בהמשך, בפרקים הבאים, הוא יברר לנו למה צריך להגיד גם את זה וגם את זה, כי הרי לכאורה, כיוון שהצדיק אינו רשע, אז אם ברגע שאמרנו צדיק, כבר אמרו, כבר נכלל בזה שלא להיות רשע. טוב, אנחנו עוד נברר את העניינים האלה. מה זה תהי צדיק, מה זה אל תהי ואל תהי רשע.
לא היה יותר ראוי להשביע את הנפש הבאמית שהיא זאת שגורמת לחטא, מה שהנפש הלוקית שהיא...
לא.
כבר
דיברנו על השאלה הזאת, ואני חושב שהנקודה של התשובה, למרות שאני לא בטוח ששאלה כגון זו מובאת במפרשים, אבל לא, זה בסדר.
מה היה להשביע צדיק? להשביע כך רשע, אבל צדיק...
אז הסברנו שחלק מהעניין של השבועה זה העניין של נתינת כוח.
לא,
חלק מהעניין של... גם בעניין כפי שהוא כפשוטו, שמשביעים אותו הפירוש, שבעצם נותנים לו את התפקיד. השבועה הזאת שמשביעים את הנשמה, זה בעצם התפקיד שמטילים עליו. זה המינוי שהוא מקבל. השליחות של הנפש האלוקית בעולם הזה, עם מי היא מתבצעת? זה כמו שתחשוב, כן, עכשיו יצאו פה רכבים, הלכו לעשות מבצעים, נכון? את מי צריך לזרז ולחזק על העניין של המבצעים? את אלה שנמצאים ביישובים המרוחקים, שמאיזושהי סיבה, תינוקות שנשבו וכיוצא בזה, לא הדליקו נרות חנוכה. אותם צריך להשביע, תדליקו נרות? אותם צריך לזרז, או שצריך לזרז את התמימים, את הנש, שוודאי הדליקו והדליקו כמהדרין מן המהדרין, עם כל ההידורים, במנורה של כסף, בצורה של קנים אלכסוניים, עם משמש משעבה, והתעכבו ליד המנורה שלהם 50 דקות, ועשו את כל מה שצריך, ואמרו את כל, את כל הזמירות והפיוטים והפזמונים, ולמדו ונסתכלו על הנרות וזכרו מה שהנרות מספרים להם, אותם צריך, את מי צריך? תגיד, מה, את אלה צריך? את אלה? ודאי שתאם שם בכפרים הרחוקים, ודאי, זה לא נכון. צריך לזרז את זה שעליו מוטלת השליחות. הם האובייקט, נקרא לזה, של השליחות, המושא של השליחות. אותו דבר כשאנחנו מדברים על נפש אלוקית ונפש בעמית, את הנפש האלוקית צריך לחזק לקראת השליחות שמוטלת עליה להתעסק ולטפל בנפש הבעמית. אז אני חושב שהעניין הזה כן ברור לנו. והנקודה שכרגע אנחנו מנסים לברר, זה הסיום של אותה שבועה, שמשביעים אותו אחרי שאומרים לו, תהי צדיק ואל תהי רשע, עם כל הבעייתיות שיש בזה, אומרים לו, ואפילו כל העולם, כולו אומר לך, אומרים לך, צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע. והרב שואל כאן, אדמור הזה כן, שואל על העניין הזה כמה שאלות. שאלות מתחלקות, שאלה אחת שהיא שאלה ממה שנקרא ממראה מקום, זאת אומרת, סתירה לכאורה ממקום אחר, והשאלות האחרות זה שאלות שהוא שואל מסברה. בעצם שאלה מסברה. קודם כל הוא אומר, איך יכול להיות שאומרים לו ומשביעים אותו, היה בעיניך כרשע, הרי משנה מפורשת לנו בפרקי אבות, ואל תהי רשע בפני עצמך. נקודה. משמע שזה לא אותו דבר. זאת אומרת, זה ברור שהרי זה לא קושייה אמיתית, שבאמת חלילה יש סתירה בין מה שדרש רבי שמלאי לבין מה שאומרת המשנה. ברור שאין פה סתירה. רק שצריך להבין איך זה מתלבש באותה מילים, ולכאורה המשמעויות הן ממש הפוכות. זה דבר ראשון.
רגע, הסתירה היא כן סתירה. מה זה לכאורה?
אז זהו, זה רק לכאורה יש סתירה. באמת, אמרנו, זה העניין. שבאמת אין סתירה. לא יכול להיות שתהיה סתירה. במהות, לא יכול להיות שרבי שמלאי יחלוק על משנה. אז לא הבנו אותו. אז זה לא הבנו. אז אם אנחנו רואים דבר שאנחנו לא, שלא מסתדר לנו, אז זה אומר שאנחנו לא הבנו כמו שצריך. כנראה שיש פה עומק, מסתתר כאן עומק מעבר למה שאנחנו רואים. וגם שואל הרבי מסברה, אם יהיה בעיניו כרשע, ירה לבבו. זה הרי לא דבר שמח להיות רשע, נכון? אז ירה לבבו, ולא יוכל לעבוד השם בשמחה ובטוב לבב. ואנחנו כבר יודעים שהשמחה שישמח האדם בעשיית המצוות ובאהבת הקהל שציווה בהם עבודה גדולה היא. אז עבודת השם צריכה להיעשות אך ורק מתוך שמחה, ועד כדי כך שהרמב״ם פוסק שמי שלא מקיים את המצוות מתוך שמחה, אז ראוי להיפרע ממנו העונש. לא מצאנו, אם אנחנו נהיה יותר קפדנים ודקדקנים, לא מצאנו בכל התורה כולה עבירה כל כך חמורה, שהעונש עליה הוא יותר גדול מאשר העונש על חוסר עבודת השם מתוך שמחה. כי מה קורה למי שלא עובד את השם מתוך שמחה? כתוב, ובאו עליך כל הצרות האלה והשיגוך, כל הרעות האלה, כתוב, נכון? מי הבעל כל הרעות? והשיגוך, למה? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אומר הרמב״ם, לא כתוב שם תחת אשר לא עבדת את השם. עבדת, עשית הכל לפי הספר, בדיוק נמרץ. רק לא עשית את זה בשמחה. ואז כל פרשת התוכחה זה הגמול על מי שלא עבד את השם מתוך שמחה. חמור מאוד. זה הפשט בתורה. ואם לא הבנו נכון את הפשט בתורה, אז הרמב״ם פוסק ככה הלכה למעשה. הלכה האחרונה, בסוף הלכות לולב, שהשמחה שישמח האדם בעשיית המצוות ובאהבת הקהל שציווה בהם, עבודה גדולה היא, ומי שלא עובד על דרך זו, ראוי להיפרע ממנו העונש, כמו שכתוב בפרשת התוכחה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב ברוב כל. רמב״ם. מה שאדמור הזקן מצטט כמה פעמים ונודע לכל פירוש האריז"ל על פסוק זה, זה לא בא לחדש את עצם העניין שמי שלא עובד את השם בשמחה ראוי להיפרע ממנו העונש כל פרשת התוכחה, אלא זה לגבי דיוק בפסוק עצמו, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, עד כמה צריך להיות בשמחה, איך צריך לעשות את המצוות בשמחה, מרוב כל, שזה הרי משנה מפורשת. מה אומרת המשנה באבות? יפה שעה אחת, בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. למה סיפרו לנו את זה? כדי שנעשה מצוות? אנחנו מצווים לעשות מצוות גם ככה. למה סיפרה לנו המשנה שיפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא? למה אין נפקא מינה? פשוט. כדי שאני אתבונן עד כמה גדול ונעלה הגן עדן והשכר של על המצוות בעולם הבא, ואני צריך בעשיית המצוות כאן בעולם הזה להיות בשמחה יותר גדולה מאשר כל תענוגי העולם הבא. זה הפשט של המשנה. תחשוב כמה שנים משפט רשעי ישראל בגיהנום. מקסימום שנה. י"ב חודש. תחשוב כמה שנים היה בגיהנום אלישע בן אבויה, אחר. כמה מאות.
מה מאות שנים?
כן. ולמה כל זה היה כדאי? רבי מאיר פעל שיכניסו אותו, הרי מה היה? כשהסתלק, כשהוא נפטר, אחר, אלישע בן אבויה, רבי אלישע בן אבויה היום כבר, אפשר להגיד, אז לגיהנום אי אפשר היה להכניס אותו, כי התורה הורה את המגנה ומצלה. ולגן עדן אי אפשר היה להכניס אותו, כי לא הניח בתורה עבירה שלא עבר עליה. אז היה מטולטל לו ככה בכף הקלע. או בכל מיני דברים אחרים. בא רבי מאיר ואמר שכדאי שידונו אותו, ובלבד שיזכה להגיע לחיי העולם הבא, ולית אלה על מדעתי. והרבי מאיר, לפני שנפטר, רבי מאיר היה תלמידו, אמר, אני אפעל שיכניסו את הרבא שלי לגיהנום, שיתנקם מעוונותיו, ובלבד שיזכה להגיע לקבל את השכר של גן עדן. אז תחשבו שהרמב"ן אומר בשער הגמול, שאיסורים של איוב 70 שנה, זה לא שקול אפילו כנגד רגע אחד של גיהנום. ותחשבו שאחר היה בגיהנום מאות שנים, וכל זה שווה כדי להגיע לתענוג של גן עדן. באה התורה ואומרת, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב, איך? מרוב כל. השמחה שצריך להרגיש בעשיית המצוות היא יותר גדולה מהשמחה והתענוג של מי שנמצא בגן עדן. זה מה שאומר אריזה. זה הנודע לכל פירוש אריזה. אז כיוון שעבודת השם צריכה להיעשות מתוך שמחה הכי גדולה, וכבר אמרנו פה כמה פעמים את המשל הזה, שהיסוד שלו בדברי אדמור הזקן פה בטניה בפרק ממוו, על אותו ההומלס הזה שהמלך רומם אותו מהשפטות והחליט לגדל אותו בארמונו, ונחשוב שאחרי כך וכך זמן המלך אומר לו, בוא עכשיו אני כל מה שעשיתי בשבילך לא מספיק לי, אני כל כך אוהב אותך, אני רוצה להיות קשור איתך באופן נצחי, אני מבקש ממך לשאת את ביתי לאישה. ואם יגיד לו אותו ההומלס לשעבר, יגיד לו, אני בוודאי מוכן להתחתן עם הבת של המלך, הרי ראיתי כבר את כל האוצרות של המלך, והמלך כבר לא צעיר ואין לו בנים, אז ודאי שאני מוכן להתחתן עם הבת שלו. זה לא נשמע טוב, נכון? זה אפילו נשמע רע. ואם הוא יגיד למלך, אני ודאי מוכן להתחתן עם הבת של המלך, כי אני זוכר באיזה מזבלה גרתי קודם, ואני לא רוצה לחזור לשם. זה גם לא כזה שבח גדול לבת המלך להגיד שהיא פחות גרועה מאשר המזבלה. שזה בעצם מה שהוא אומר, נכון? אני מעדיף להתחתן עם בת המלך כדי לא לחזור למזבלה. אז מה כן? מה צריכה להיות דרך הפעולה הנכונה? הוא צריך לקפוץ עד הגג מרוב שמחה שהמלך רוצה בו כחתן. זה צריכה להיות התגובה. אם יבוא מישהו ויגיד, אני מוכן לעשות מצוות כי אני מפחד לקבל עונש בגיהנום. זה מה ששווה לך המצוות? לשמור, תסלח לי על ה... ישבן שלך מלא לקבל הצלפות בגיהנום, בשביל זה אתה מוכן, עושה טובה לעשות שאתה עושה מצוות? אתה לא מתבייש? ואם תבוא ותגיד, אני רוצה לקיים מצוות, כי שמעתי שבגן עדן זה כיף חיים, זה ממש נפלא להיות בגן עדן, אני אעשה מצוות כדי להיות בגן עדן, אתה לא מתבייש? בשביל זה נתנו לך מצוות? זה בדיוק אותו דבר. מצוות צריך לעשות בשמחה על עצם הזכות הנפלאה של יש, שזה שהשם בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, שלא עשה ניגוי, על זה צריך לעשות מצוות. על המתנה הגדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, על זה צריך לעשות מצוות. לא על שום דבר אחר, לא על גן עדן ולא על גיהנום, ואוי ואבוי למי שעושה ככה. וזה כותב הרמב״ם, זה רק הקטנים, הילדים, חסרי הדעת, אלה שלא לומדים תורה, הם ראוי להם לעבוד את השם על דרך זו של שכר ועונש. אבל מי שיש מוח בקודקודו, אוי ואבוי. אז אם יבוא מישהו ויקיים את הציווי הזה שמשביעים אותו, אפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע, והוא יחשוב על עצמו, כל האנשים האלה מסתכלים עליי ורואים אותי ומשבחים אותי, ואומרים לי איזה תלמיד חכם אני, ואיזה עירת שמיים יש לי, ואיך אני מתפלל בכוונה, ואיך אני מאדר במצוות, ואיך אני לומד תורה. ואני יודע לעצמי שאני רשע. זה לא מוסיף הרבה שמחה. אומר אדמור זקן, איך יוכל לעבוד את השם בשמחה? הרי עבדו את השם בשמחה, זה מצווה התמידית על כל המצוות שצריך לעשות. כל הזמן אני מוקף במצוות, והכל צריך להיות מתוך שמחה. אז איך יכול להיות יהודי בשמחה כשהוא אומר לעצמו כל הזמן, אהיה בעיניך כרשע? אז מה תגיד? הוא יעשה בעצמו עבודה נפשית מיוחדת, והוא יפעל על עצמו עד כדי כך, שלמרות שהוא רשע, לא אכפת לו. אוי ואבוי, לא אכפת לך שאתה רשע? מזה יכול לבוא לידי קלות, חס ושלום. הרי זה המצפן הפנימי שיש לאדם ששומר עליו, שילך בדרך הנכונה, שהוא לא רוצה לקלקל את הדרך, הוא לא רוצה להעביר את הדרך, הוא לא רוצה להיות רשע. הוא יודע שהטבע האמיתי של כל יהודי זה שהוא רוצה להיות מישראל, לקיים כל המצוות ולהתרחק מכל העבירות. זה הטבע האמיתי של כל יהודי. אז אם פתאום לא יהיה אכפת לו, אוי ואבוי, מה יהיה? אז זה השאלות ששואל אדמור הזקן. מצד אחד, מהמשנה, מצד שני, מהסברה. כדי להבין את העניין הזה, צריך באמת להבין מה זה צדיק ומה זה רשע. ועל זה מתחיל אדמור הזקן להביא שיש בגמרא חמש חלוקות. הוא מדייק, כך מסבירים, לא להגיד מדרגות, כי כשאומרים מדרגות מתכוונים דברים שיש שייכות וקשר ביניהם, שממדרגה אחת עולים למדרגה השנייה. ובעצם ברגע שעלית על המדרגה הראשונה, אז אתה כבר בחלק מהדרך להגיע עד המדרגה הכי עליונה. וכאשר אנחנו מדברים על המדרגות האלה, אז הוא ממשיך אחר כך והוא קורא להם חלוקות. למה זה חלוקות? כי כל אחד מחולק מהשני. זה לא ציר אחד שאתה מתחיל אותו ברשע וגומר אותו בצדיק. זה כל דבר, זה עניין לעצמו.
אבל יש מצב לעלות מדרגה לדרגה, לא?
אבל זה לא נקרא שאתה עולה במדרגות, זה לא כמו סולם. כשאנחנו מדברים על סולם, אז יש שליבה ראשונה. כשאתה עומד על הראשונה, אתה יכול לעלות לשנייה. כשאתה עומד על השנייה, אתה יכול להגיע לשלישית. אתה לא יכול להגיע לשלישית ולרביעית אם לא עברת את הראשונה והשנייה. יש סדר. פה זה לא עובד ככה. כי מצאנו שאפילו רשע גמור ומערער תשובה, הוא נהיה צדיק גמור. המקדש את האישה על מנת שאני צדיק גמור, ונמצא רשע גמור, הרי זו מקודשת. משמע, שלא צריך לעבור באמצע מדרגות ביניים. זה בשעת אחד או ברגע אחד, הוא עובר ממכאן לכאן. כמו שמעריך הרמב"ם בהלכות תשובה. אתמול היה זה סנוי וכולו וכולו כפי שהוא מעריך שם, והיום הוא אהוב וחביב וכולו וכולו כמו שהוא מעריך בצד השני. אז זה לא מדרגות? זה לא מדרגות שהולכים ממדרגה למדרגה. זה עניינים. אך העניין כאילו מצאינו בגמרא חמש חלוקות. צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו. רשע וטוב לו, רשע ורע לו, ובינוני. חשוב להסביר שאדמור הזקן, למרות שיש גם שיטות כמו מה שמקובל אצל העולם, צדיק ורע לו, צדיק וטוב לו, להסביר רע לו בחיים, טוב לו בחיים. יש צדיק וטוב לו, הוא עשיר, הוא בריא, יש לו נחת, יש לו משפחה, זה צדיק וטוב לו. ויש צדיק כזה שיש לו איסורים, אז זה צדיק ורע לו. וככה גם לגבי רשע, אתה רואה איזה רשע אחד כזה שמשחק את לו השעה, אתה אומר, תראה איזה רשע, ממש רשע וטוב לו. אבל אדמור הזקן בוחר להסביר את זה בדרך יותר פנימית. ולהסביר את הווטוב לו ואת הוורע לו, גם לגבי הצדיק וגם לגבי הרשע, במובן אחר לחלוטין. כשהוא אומר צדיק וטוב לו, הוא מתכוון שיש אצל הצדיק הזה אך ורק טוב. כשהוא אומר צדיק ורע לו, הוא אומר, הוא אמנם צדיק, ואנחנו נראה בהמשך שצדיק זה אחד כזה שכבר אין לו יצר הרע, אבל בכל זאת נשאר, מהיצר הרע שלו נשאר איזשהו משהו סמלי ככה למזכרת, זה אמנם לא פעיל ולא עושה שום נזק, אבל עצם הקיום שלו ועצם הנוכחות שלו הוא תופס מקום של משהו שהיה יכול להיות יותר טוב.
אבל אם אין לו יצר רע, איך יכול להיות שיש לו רע?
כשאומרים שיש למישהו יצר הרע, מתכוונים שזה דבר שקשור אליו. קשור אליו זה אומר שהוא יכול לבוא אליו ולהגיד לו, זה חלק ממנו. פה תחשוב שהצדיק יש בן אדם, הוא מגדל בבית כלב. הכלב הזה הוא מסוכן, הוא מזיק, הוא יכול לנשוך. הוא גם יכול לשמור, הוא גם יכול לעשות כל מיני דברים. הוא סתם חיה טמאה, אפשר להסתכל עליו מכל מיני כיוונים. אבל האדם הוא בן אדם, והכלב הוא כלב. זה לא שניים באור אחד. כשמדברים על בן אדם שיש לו יצר הרע, מדברים על זה שבתוך האדם בפנים יש גם משהו כזה שהוא דבר בלתי רצוי. ולכן באמת הגישה הנכונה להסתכל על כל יהודי זה כמו על מישהו שסובל מסוג של פיצול אישיות. ואנחנו נראה את זה בהמשך של הפרק, שאדמור הזה כן אומר מפורשות שיש לכל יהודי שתי נשמות. נפש אלוקית ונפש בעמית, הנפש הבעמית, כיוון שהיא מקליפת נוגה, אז יש בה רע. כשאנחנו מדברים על צדיק ורע לו, זה לא שיש לו נפש בעמית או יש בה רע. זה כמו בן אדם שמגדל חיה בכלוב. היא חיה, אבל היא בכלוב, והיא לא חלק ממנו. זה לא טוב שיש לו את זה, זה מזיק. אבל זה לא הוא, ולכן הוא צדיק, והרע רע. אותו דבר אנחנו אומרים לגבי הבינוני, לגבי הרשע. רשע וטוב לו זה רשע שיש בו יצר טוב, והיצר הטוב הזה עושה גם הרבה מצוות. רשע ורע לו זה רשע כזה שכבר הצליח לו עלינו להתגבר כל כך על הטוב שיש בו, שהוא כבר לא מרגיש יותר שום טוב. וכל הטוב שהיה בו עכשיו נמצא אצלו רק במקיף.
עוד נסביר את זה. אם צדיק ורע לו, אז זה אומר שיש לו
מעט רע, שכפוף ובטל אליו. אדמור זקן לא מפרש ככה לגבי רשע ורע לו. רשע ורע לו. רשע ורע לו זה רשע כזה, רשע ורע לו, שנייה, רשע ורע לו זה רשע שכולו רע. רשע וטוב לו זה אחד כזה, ובזה יש הרבה מאוד דרגות. ואנחנו נראה בהמשך שיכול, גם בצדיק, יכול להיות רשע כזה שעושה עבירה פעם בשנה. והוא רשע ורע לו. כל השנה הוא נראה כמו צדיק. אבל במהות שלו, כיוון שלא מופרך אצלו לעבור עבירה, אז גם בשעה שהוא עושה דברים טובים, כיוון שלא מופרך אצלו לעשות דברים רעים, והוא לא עשה תשובה לדברים הרעים האלה, אז גם בשעה שהוא עושה מצוות, הוא עדיין נקרא רשע וטוב לו.
שווה.
וטוב לו. וזה יש דרגות שונות. ברשע ורע לו כבר לא עושה מצוות. רשע ורע לו הוא כבר, בהרגשה שלו ובהנהגה שלו, הוא לגמרי מנותק מהשורש שלו, על דרך כמו שרואים בעניין של קראת, שקראת הפירוש שהנפש האלוקית שלו, שהייתה צריכה להיות חבל שמחבר מלמעלה שחבוקה ודבוקה בחיחידה ליחדך, היה אמור להיות קשור לו לתוך המוח והלב שלו, הקצה התחתון של החבל של הנפש האלוקית, וכבר לא. זה מרחף איפשהו מעל הראש שלו ולא מגיע עד אליו. על ידי תשובה אפשר לחזור ולקשור את זה, כן. על ידי תשובה חזקה מאוד, אפשר לחזור ולקשור את זה ועד רבה. במקום הקשר יהיה חזק יפלאי. לסיכום העניין, עדיין לא ענינו על השאלות איך זה שמשביעים אותו, תהי, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, יהיה בניך כרשע, עדיין לא ענה על זה אדמור הזה, כן? אבל אנחנו כבר קיבלנו את ההתחלה של הדרך להבין שישנן חמש חלוקות, אלו אינן מדרגות, הן חלוקות, חמש מדרגות שונות אחת מהשנייה, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, עוד נבאר, צדיק רשע וטוב לו, רשע ורע לו, אבל יש גם בחינה החמישית שהיא נקראת בינוני. הספר הזה נקרא ספר של בינוני. מעניינו של ספר התניא זה להגדיר את המהות של מי שנקרא בינוני ולהסביר לנו מפרק י"ב ואילך, אחרי שהוא גומר להסביר מי הוא הבינוני, עד סוף הספר זה עיצות והדרכות בעבודת השם של הבינוני. כיצד אדם מגיע למדרגה של הבינוני, כיצד הוא שומר על מצבו כבינוני וכיצד הוא עובד את השם כבינוני. כי גם יכול להיות בינוני שלא עובד את השם בכלל. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המושיח לעילום ועד.